דעתם יתרון יתקבל פה על זה לצאת מידו. זה דומה הרכבה זו להרכבת משקה מתוק. דמיון כוח החסד עם משקה פרי חמוזים וכוח וגבורה. ואם כל זה לא היה פה אלא זה ממהר לצאת מתחת ידו קודם לאחרים, שהיה לו כוח וגבורך, קדם הוא בפועל הזה לאחרים, הרי זה תערובת אחר שהיה בו מצד אמו, דעתם יוסף גם כן, אשר הוא פטפט ביצרו ונתרחק מאישה נוחית, לכן התלווה ונתורה בו אש הקינה להתקנות על בין הנוחית עוד מכל ישראל, והרי זה דומה למשקה הנזכר שנעשה הרב יותר על ידי שירבו במברדים ובשמו אותו בהם. די קנה מדכתים מבנות בוטי אל תרי משמע, רשי פירש מדלוכתים פוטאל, ונראה לי דמפאפק, מדלוכתים לקח לו בת פוטאל, וכיוון דמר בנות פוטיול, ראינו כבר איך שהמפרשים אמרו, תרי משמע, כלומר לקח שתי בנות, ובאמת הוא לקח אחת. אלא זאת, וזו הבת חשובה, כי שתיים, אחת מצד יתרו, ואחת מצד יוסף הצדיק עליו השלום, כאילו לקח בת יתרו ובת מיוסף. במדרש, בשמות רבה, בפרשה זעין, מופיע בנות פוטיאל הזה, ושם כתב המארזו שוב, כללים הקשורים לסוגיה שלנו. הנה שם פוטיאל לא נזכר במקום אחר בתורה, ולא בא לסתום אלא לפרש. עוד כלל בסוגיה שלנו, זה בשמות רבה פרשה זין, נדמה לי סעיף ה'. ובהכרח, לפי הכלל, אם יש סתום, אז באיזה מקום שהוא הרי רוצים למסור לנו מסר, אם הוא סתום, איזה מסר יש בו? אז הכלל הוא שלא בא כתוב לסתום אלא לפרש, ראינו את הניסוח של רשי הזה, ואז ממילא אתה צריך לשאול, הסתימה הזאת מה היא באה לומר? הוא בהכרח שהודיע כאן מפורש מיוט. ועוד, שמה שכתב מבנות פוטיאל, משמע שפוטיאל היו לו בנות רבות ולקח מהם שתיים ושלוש, ואם לא כן, למה זכה כלל מבנות? ואחר כך אמר לו לאישה, הרי שלא לקח אלא אחת בלבדה, והיה לו לומר בת פוטיאל, ומחם הגמות, וכאשר חזל לפסוק, והיה כמה בני המקום, ואחר כתוב את האבן, והכריעו שנשאו מאבנים רבות, אבן אחת, וכאן בהכרח לדרוש ולהכריע שלקח אחת משתי משפחות, ומה שכתבו מבנות יוסף ומבנות יתרו, עכשיו הוא חידש פה. דמאחר שכתוב בנות מבנות, בהכרח לנו לחפש בתורה, אצל מי שכתוב בנות, הלך לחפש את הבנות בתורה, ולא מצאנו אלא שלוש, אצל יתרו שבע בנות, ואצל בן יוסף, פורת יוסף, בנות סעדה, ואצל בנות סלופחת, אך מפורש אצלן למי ניסו, על כן בהכרח שנשא אלעזר מזרע יוסף ומזרע יתרו. אם כתוב מבנות, כן גזרה שווה כזו. יש פה יופי בדקדוק של המדרש, כיוון שכתוב מבנות, והמבנות הללו יכול להיות או יוסף או יתרו, כי על הסלופחת הרי כתוב את השמות. ואותן קרא פוטיאל בבירור על פי נוטריקון של שם הסן, שיתרו היה כהן מדיין והיה מקרים לעבודת כוכבים, ואצלו בהכרח לדרוש שהיה מפתם פרים לעבודת כוכבים. יוסף שהיה צדיק, לפי הכלל היסודי שלנו, לדרוש אצלו על ניסיונו הגדול שקבע שהיא תצרו, ויין רשבם בפירוש הבית לדקדוק מהיות של פוטיאל שלא כדברי המדרש, וכן בדברי רשי וכן הוא לשון הארוך. בסדר. אחר כך יש פה דברים נוספים, אקרא רק בשתי השורות האחרונות ולא אכנס לזה. אחר זמן רב, ואיר השם עיניי בזו הרי שיתרו, וזה לשונה, לבטר ידבר ויתקף אהו כהן און יתרו, ומשמש תחתוי, ואמר ברוך השם אשר יציל אותו, ודאו דכתיב כהן און. קיצר, בזוהר יש פה זיהוי נוסף. כהנים לעבודה זרה, שהם נכנסו במשפחות מיוחסות, אנחנו מוצאים את פוטיפר, פוטיפרה, כהן און, שנתן ליוסף את אוסנן. ואנחנו רוצים את כהן מדיין, את יתרו. יש פה איזה דבר מעניין מאוד, מה שמופיע בנגלה אצלנו, יוסף ויתרו, מופיע בתורה עצמה כאישים שהם שימשו בעבודה זרה, כהן און וכהן מדיין, ושניהם יש להם יחס משפחתי ביולוגי עם צאצאים של בית אברהם. יוסף ו... משה, ובאיזה מקום שהוא נכנס פה איזה זהות, אבל כאן כמובן זה לא יכולה להיות זהות ממשית ביולוגית, אלא זהות רעיונית, אבל זה כבר סיפור גדול בפני עצמו. איך פוטיפר ופוטיפרה ויתרו הם שותפים בדמות אחת רעיונית, והם אבות אבותיו של פנחס. איך זה בא לידי ביטוי? זה יש בחתם סופר. ולעזר בן אהרון לקח לו מבנות פותיאל לא לאישה בתל עדות פנחס. הנה שלושה אלה חוברו יחדיו, וקרא לך ואכלת מזבחו, ועל ידי זה ולקחת מבנותיו, ועל ידי זה וזנו בניך אחרי אלוהיהן. והנה בנות פותיאל באו מיוסף מצד אחד, שלא נכשל במאכלות אסורות, כמו שכתבנו במקום אחר על פסוק עם הלחם אשר הוא אוכל, וגם על ידי זה שנזהר, פטפט ביצרה, פטפט זה זלזל, זאת אומרת, התגבר, יצרה דעבירה, ומצד אחר באו מבני יתרו שפיתם מגלים לעבודה זרה, שהוא היותר רע מעבודה זרה עצמה, כי תקרוב את חמירה מעבודה זרה עצמה, שאין לו ביטול, הוא דן מהצד הלמדני, ולא רק מהצד הרעיוני, הוא עושה הכנות לעבוד אזורי. ואחר כך פירש לו מעבודה זרה, אם כן הוא עקר פולחן הנוכרה, ואם כן יחויב, והתחבר משפחת יוסף עם יתרו, יחויב שילידו בן פנחס, שתיקן את שלושתם בפאור, שאכלו ישראל בחנויותיהם, ונכשלו בבנותיהם, והצמדו לבעל פאור. איזה גאונות של החתם סופר. זאת אומרת, התורה מספרת על התהליך החברתי. התהליך החברתי זה מתחיל מבשר על האש. אוכלים יחד. אוכלים יחד עם החבר'ה. עושים איזה מין חינגה כזה. לפעמים החינגה גם... ואחרי שעושים חינגה כזאת, אז רואים למה זה התגלגל. כתוב את זה בתורה מפורש. ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו, וזנו בניך אחרי אלוהיהן. אתה יודע איפה זה התגלגל. מין מסיבונת כזאת, מי יודע מה יקרה ממנו. אז אומר, זאת אומרת שאנחנו מחפשים מישהו שגם נזהר במאכלות אסורות, גם נזהר ביצר עריות, וגם נזהר ביצר לעבודה זרה. וכל זה היה במקרה אחד ובבנות מואב. ופנחס האיש עשה את זה. מאיפה בא לו? אז ראינו את הבן יהוידע ש... אבל החתם סופר דקדק פה, שהיסודות הללו שנמצאים באבות האבות, באיזה צד הגיעו לצאצא, ואצלו הדבר הזה הגיע, וקנו את קנאתי בתוכם, כשהוא העמיד את אמונת ישראל על טהרתה מכל שלוש הדברים האלה. יש לנו פה את יתרו בצורה הפותיאלית שלו, וגם את יוסף בצורה הזאת. לא לדבר על דברים עוד יותר פנימיים, אבל זה שוב לא ייכנס לזה. שמעון ויוסף, אותו נשיא שמעון, שמעון ויוסף הם גם כן, מצד אחד שמעון אבי המשפחה, הוא הדואג לתארת בית ישראל במעשה שכם עם דינה, והצאצא הפסול שלו עושה מה שעושה, אבל שמעון ויוסף היסור אותו לעיניהם, כששמעון אומר נשליח אותו לבור מפני שיוסף היה מסלסל בשרו, שמעון הקנאי חושש שיוסף, והסוף היה בדיוק הפוך. על כל פנים, היסודות הללו בדמויות של שמעון ויוסף ויתרו ופנחס, הם מגלגלים במעצורים הללו שאמורים לחסום את ההידרדרות של בית ישראל. כל העניין הזה עדיין אנחנו לא מבינים מה העניין הזה אצל יתרו שיש לו כך וכך שמות. נניח רק השמות שרשי דרש, נניח שמות נוספים, אבל התורה עצמה אנחנו רואים, גם התורה וכולל אם אנחנו מביאים את הפסוקים משופטים ומשמואל, אנחנו רואים שיש פה כמה שמות. מה טיב העניין הזה? זה הרי פשוט שכל פעם קראו לו בשם על שם איזה תוכן הקשור לאותו מאורע. כתוב במערל, וכן יתרו מצד עצמו, אף על גב שהיה עובד עבודה זרה, יש ליתרו שייכות למשה. השייכות הזאת באה לידי ביטוי בנישואים. כשיתרו לקח חתן כמו משה, אז הקשר המשפחתי הזה גם מעיד על איזה מכנה משותף רוחני. ותדע, במה שאמרו חכמים, שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה. אז מילא היו אומרים, עבוד זור אלה כזה. נו, היו מגמדים את זה, היו מקטינים את זה. לא, 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 עושים איזה סיפור שלם. הוא היה כומר הכמרים, האפיפיור של כל העבוד זור שבעולם. הרי היה בפרשה שלנו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מאיפה אתה יודע שמכל האלוהים?
מפני שהוא הכיר אותם, היה לו קטלוג, והוא עם כולם היה לו יחס. מכל האלוהים, מכל הדתות במזרח, שהיה, יתרו היה לו יחס איתם. הוא אומר, רבו ישראל, עכשיו אני אומר לכם, עכשיו אני שומע את כל הסיפור, אני יודע שהוא האלוהים הגדול מכל... אז יש פה מצד אחד, אדם שלכאורה נדמה לך שהוא בממתת כפול ממתת של שערי תומת עבודה זרה. ומעידך נגיסה, יש לו עסק כמו איש רבינו, שיח קדושה. מזה תדע, כי לא היה יתרו כמו שער עובדי עבודה זרה, שעובד עבודה זרה פרטית שדבק בה לגמרי. המהר"ל אומר שזה עצמו שהוא עבד את הכל. זאת אומרת, לא היה לו משהו ספציפי. יתרו היה מוכן לעבוד כוח קדוש, הוא אלוהי, האלוהים כולל הכל. דווקא מפני שיתרו הגיע למדרגה כל כך נמוכה, אבל היא המדרגה היותר גבוהה. מדוע? כי הוא הגיע לדרגה כללית. הוא כולל. אתה שומע מיד, משה רבינו הוא גם כולל. אותו משפט עממי שהניגודים נפגשים, הנה כאן הם נפגשים. ומפני זה לא היה יתרו עומד על עבודה זרה אחת שיש לה כוח פרטי אחד. כי העובדי עבודה זרה זה עובד לכוח זה וזה עובד לכוח אחר. והוא התברך כולל כל הכוחות. ויתרו לא נחה דעתו בכוח אחד פרטי. מה שיתרו עבד את כל העבודה זרה זה היה ראשית דרכו אל האמת. כי מה פירוש עבודה זרה? עבודה זרה פירושו של דבר, אני רק בכיוון הזה, אני נעול על כך. כוח זה אל הגשם, אל הנפרד, זה העבודה זרה הכי גדולה. יתרו אמר, זה לא יכול להיות נפרד. אז הוא רצה לבנות עבודה זרה שכוללת את הכל. ברגע שאתה מדבר על כלל, אתה התקרבת אל האמת. כי הרי יש רק כלל אחד והוא אלוהי האמת. כאן באה הפגישה. אבל היה עובד את כולם, היה חושב כי זה ראוי לו. וזה ממעלת יתרו שלא היה מוכן להיות דבק בכוח פרטי עד שנתגייר. זאת אומרת, מכוח יתרו גם כן חיפש. יתרו לא קיבל את דת האמת מכיוון שחמיב, כיוון שחתנו היה מבשרה. יתרו גם כן חיפש. כשמסתובב יהודי כמו מוישה רבינו בבית, אז מה מדברים שם? קירן לו ויוכל לחם. אז מה מדברים בסעודה הזאת? מדברים לבטר, אומרים תורת משה. מתפלפלים, דנים, מתפלספים, מחפשים. הוא מביא את הצון ומדברים וכו' וכו'. הוא ראה שיש לו פה עסק עם בן עלייה. ומיד קם מכנה משותף בין החותן לבין החתן. רוצים להבין את היסוד הכללי בעולם. אז משה מביא לו את אמונת אבותיו, יתרו אומר לו, תשמע, אני בדקתי בעולם, העולם הזה מוכרח להיות לו איזה נוסחה כללית, ונוסחה כללית זה צעד אחד לפני ההכרה האמיתית. וזה ממעלת יתרו שלו, היה מוכן להיות דבק בכוח פרטי עד שנתגייר, הוא בא לעבוד הקדוש ברוך הוא שהוא כולל כל הכוחות, כמו שאמר, כי גדול השם מכל אלוהים, ותדע מזה, למה נשא משה בת יתרו? כי שיווי גדול יש ליתרו אצל משה בשביל ההכנה הזאת. לא כתוב בתורה כמה זמן עבר מההיכרות הראשונה בין משה לבין ציפורה. מי יודע כמה שיחות פילוסופיות, מי יודע כמה דיונים, מי יודע כמה העמקה הייתה שם, עד שויואל משה לשבת ויתן לו את ציפורה. מה, משה היה גר, אז אתם לוקחים בעת? מה, מי? הוא ידע שהוא בן לוי, הוא ידע שהוא גדל בבית פרעה. הייתה לו איזו הערכה עצמית, סתם לוקחים? הוא ראה מי זה השבר שלו, מי זה חותנו זה, הוא חושב, הוא מחפש. היה איזה שיווי, היה איזה יחס. יש שיווי גדול, דיינו, יש מכנה משותף, שוויון, ליתרו אצל משה, בשביל ההכנה הזאת שהיה ליתרו דבקות בכוח כללי. וכל זה רמזו החכמים האמיתיים יודעי מצפוני התורה, שאמרו שבע שמות היה ליתרו. כי זה הוראה על שהיה בו הכנה כללית, ולכן נמצא בו ריבוי שמות כמו שמורה על הכנה כללית. ויקרא רבה דרשו חז"ל, שישה שמות היו למשה, יקותיאל, אביגדור, יש רשימה ארוכה שם. ולא בעיניי שהמהר"ל לא אמר, אם לפי החשבון שראינו, שראואל הוא הסבא, אז באמת יש שש שמות ליתרו. שישה שמות. ואז השוויון הוא ממש מתואם. זאת
אומרת, כל בחינה של יתרו, יש לה מקביל, המהר"ל רק אמר על הריבוי. בסדר. אבל אם אנחנו מקבלים את הסוד, סוד שרמזו החכמים האמיתים יודעים מצפוני התורה, המהר"ל לא נכנס פה למספר שבע, שהוא מספר כללי, מספר ריבוי, לא נדבר על זה. אבל זה הוראה שהייתה בו הכנה כללית. זאת אומרת, מה פירוש שם? השם זה בחינות, זה חיפושים, זה פנים באישיות הזאת. משהו כגון זה, יש בשפת אמת, אבל בשפת אמת בליקוטים. זאת אומרת, עוד לפני שאברך בן 20 כותב, יתרו זין שמות נקרא, יש פה כמה יסודות קבליים, ודאי שהיה כולל כל הזין מידות שבסתרא אחרא. מה פירוש של גוי כהן לעבודה זרה יש שמות? יש לו דרגות במה שבצד השני. ויתרו על שם מידת הוד, לא יודע. לדעתי שמכוון נגד ארון בקדושה. כמו שאמר מורי זקני, כהן און, זה הזוהר, כנגד כהן גדול. וזה לדעתי יתרו שזה הסתרא אחרא, דבר יתר הוא בעולם ויתר כנתון. אבל אתה שהודה והתקף על כל הסתרא אחרא, נעשה זה יתור פרשה בתורה. דברים מופלאים, מתוקים, לא אוכל לפרש אותם. לכופף כוח של עבודה זרה ולשעבד אותו לתורה, מזה נעשה יתור פרשה. כי מה קשה לו? מה זאת אומרת? ואם יתרו לא היה בה, מה היה קורה? אז התורה הייתה חסרה פרשה? תף תף קוף עין דלת דורות, הגמרא בשבת, הייתה חמדה גנוזה של התורה נתונה לפני זה. ומה היה קורה אם יתרו לא היה בה? אז הפרשה הזו הייתה חסרה, או הייתה? זאת אומרת, יתרו תרם פה תרומה משמעותית לתורה, במה הוא הביא נקודה מן החוץ, הוא הביא נקודה מן השמאל, והוא צירף אותה. דהיינו שהמשיך עצה הפשוטה גם כן, קושייה עצומה, ואגב, הוא אומר פירוץ. מי לא יודע את הסוד של הפירמידה הזאת, שצריכים להשיב מישהו בראש, ואחר כך מסתכל, נבול טיבול, כל אחד יודע להגיד. בשביל זה היה צריך את יתרו? משה רבנו לא מבין את הדבר הפשוט הזה, שמבינה אמא בבית שיש שלושה ילדים, אז היא לוקחת את המבוגר ואומרת, אתה תטפח את הצעירים יותר, שכל אחד יודע כל כך פשוט. מה יתרו לימד? יתרו לימד שלוקחים דברים פשוטים, דברים עממיים, וגם כן מצרפים לתורה, להיות ממנה דבר תורה, ונתבסף וב על יתר שהמשיך ליתרון, המשכת הקדושה ונתחבר לטוב, שעוד הוא על הוספה, פעם עודד שנטלת יותר מחלקי, וקודם מתן תורה היה צריך להיות כך, להשלים את הסתרא אחרא, להתקפיה, לכופף אותה, לצרף גם אותה לדבר הזה. אולי אני יודעתי שזה הפירוש בזוהר, לא יודע. והנה יש לי תמוע, פרשת יתרו, שיש בה כל קבלת התורה, יהיה נקרא על שם יתרו, וכאין זה הוגד בשם הרב מקוץ. כאן כמובן כבר דבר שיש בו צד עממי אחד וצד עמוק מצד שני. אמרנו שקריאת פרשת יתרו היא באמת לא במובן של חז"ל שיתר פרשה בתורה. אבל למשל נעזוב את זה. כולם מתכוננים, שבת שירה הייתה. עכשיו יהיה שבת של קבלת התורה. פעמיים קוראים את הפרשה של שבת. פעם אחת בשבת פרשת יתרו, פעם אחת בפרשת בשבועות. נו, שבועות כולם מתכוננים, קריאת התורה, עשרת הדיברות. אותה קריאה קוראים גם בשבת. אז הוא אומר, מה יהיה פרשת השבוע? מבין לך איזה גוי אחד יתרו. היה כל כך מתאים שיהיה פרשת משה, שיהיה פרשת סיני, שיהיה איזה פרשת... נמצא לו כבר איזה שם. מה עשו את השם הזה יתרו? אז כמובן שאפשר לתרץ אלף תירוצים על זה. אבל עובדה שזה העסיק את האדמו"ר מקוצק. והוא שמע את הקושייה הזאת. לא יודע מה, קוצק אמר שזה פלא. יש לי תמוע, דבר כזה פילי. אבל הוא תירץ את זה. הסוד הגדול של מתן תורה, שלוקחים גם דברים מן החוץ, ומביאים אותה הכוח של התורה, שגם להיות עובד עבודה זרה, בלי המהר"ל הזה, להיות עובד עבודה זרה של כל ה... גם את זה, אם אתה יודע לקחת נקודה, אתה מביא את זה, יש לך כוחות, יש לך עוצמה, יש לך בעיות, אתה מגייס את כולם, ואתה מכופף את זה לשלטון התורה, זה פרשת יתרו. פרשת לדורות קוראים את עשרת הדיברות, את מתן תורה בפרשת יתרו, לומר לך את העוצמה של הדברים הזה. ולזה יתרו, שהוא על שם ההודיה, שייך לתורה בפרט. והיה נצרך זה קודם קבלת התורה. אתה ידעתי כאלוקים. ואינו מובן אתם כי בדבר. גם מכל האלוהים מורה לכאורה שיהיה תופס גם לאלוקים. לא, לא אכנס לזה. בסדר? נו, אז אם זה כל כך חשוב, ואם יתרו הוא בתוך כל הסיפור הזה, אז מה כתוב אצלנו? אחרי כל מה שאנחנו מסגבים את יתרו וכו' וכו', מה כתוב? וישלח משה את יתרו וילך לו אל ארצו. מה קרה לך? הגעת כבר להכרת אמת. הגעת כבר גדול מכל האלוהים. ואנחנו אומרים לך שניהלת ויכוחים עם חתנך, מגיע למתן תורה, לפי המן דאמר הזה, הוא לוקח את החבילות והולך הביתה. אז רש"י הרגיש בקושי. אז רש"י כתב, לגייר את בני ארצו. משפחתו. נו. אז גם כן לא יכולת להתעכב עוד קצת? התשובה היא, מכיוון שאני רוצה לקבל תורה, מכיוון שאני רוצה לעלות ברוכניס, אז אני אשאיר שם את המשפחה שלי עובדת עבודה זרה. אחרי שאני הגעתי למת ואני ראיתי מה שנעשה פה במדבר, את כל הכבוד, את כל הסיפור הזה, מהר מהר, אני אפסיד את הרוכניס שלי, אבל אני אציל אחרים. הרי בני נוח נסתבו על עבודה זרה, אני רץ הביתה, לא יכול פה להישאר בשביל להוציא אותם עבודה זרה. זה אפשרות אחת לפי דברי חז"ל. יש במדרש הגדול דבר אחר, ויאמר אליו לא אלך. למה חזר לארצו? אפשר שכמות יתרו מסרב על דברי משה? משה רומז לו, תישאר. אלא כך היה יתרו מחשב ואומר. וכי מה הנר הזה בין חמה ללבנה? יש חמה ויש לבנה, אז הנר הזה הוא משהו. משה חמה, אהרון לבנה, מה אור יש לי ביניהם? אני פה לא יכול לתרום. אלא, הרי אני הולך לארצי, שם אני אהיה הבכיר, ומגייר את כל בני מדינתי, ומכניסן תחת כנפי השכינה. לפי כך הוא אומר, כי מלארצי ולמולדתי אלך, יכול שלך ולא עשת, על מודלו, ובני כני חותנו שאלו מירת מרים, ולמש היה מאמריו. אז היה שווה את זה, בסדר? אז יש פה איזה צד חיובי. דבר אחר, צד נוסף. ויאמר אליו לא ילך, למה חזר לארצו, אלא כך היה יתרו מחשב עובר. כל השנים הללו היו בני אדם מפקידים אצלי פקדונות, הייתי הכהן הבכיר, שאני הייתי הנאמן שבעיר, ואם אני מניחם והולך לי, הם אומרים לי, ברח לו יתרו, ולקח את כל פקדונותיו ונתנן לחותנו, נמצאתי מוציא שם רע עליי ועליך, הרי אני הולך ומחזיר את כולם. יתרו אמר, מה יגידו, הלך לכהן, עשה הלוואות, אין לו ממה לפרוע אותם, ברח, הלך ללמוד תורה, ברח לו. זה חילול השם זה. אמר יתרו, אני מוכן לוותר על מעמד הר סיני. אני מוכן לוותר על מה שהיה, ואני הולך להחזיר את כל החובות כדי שלא יהיה, כי כל מה אני רוצה במתן תורה, שיהיה קידוש השם. אם אני אשאר פה, יהיה חילול השם, אז אני הולך ומחזיר את החובות. דבר אחר, ויאמר אליו, לא אלך, למה חזר? היה מחשב ואומר, השנה הזאת שנת בצורת הייתה. ואני לביתי ופרנסתי את העניים, ואם אני הולך ופורע את החובות, נמצאתי מחלל שם שמיים. אלא הרי אני הולך ופורען. ומניין ששנת בצורת הייתה, שנאמר והפשתה והשעורה נוקעתה. הרי לפי החשבון, זה היה ערב הברד, זה היה ערב לפני, בחורף של שנת היציאה ממצרים. אף על פי שלא לקו החיטים, אלא הסורים ממני סורים מהחיטים, מתייקרים. קיצר הייתה, וכאילו זה היה בכל האזור, כולל גם מדיין, אז לכן הלאה. העיקרון המשותף לכולם, יתרו שוקל את העלייה הרוחנית שלו, ואת חילול השם, ואת הנזק שיכול לבוא. בפסיקתא יש נקודה נוספת, אבל בכיתוב. בחודש השלישי, מה כתיב למעלה מעניין פרשת יתרו? מה שהוא מלמד את משה, ואתה תחזה מכל העם. אנחנו כולם פותחים פרשת יתרו. אנחנו יודעים שבסוף יגיע בחודש השלישי, החגיגיות הזאת. אז מהו המעבר לבחודש השלישי? לכאורה דבר נוראי. ואחר כך וישלח את משה את חותנו, וילך לו אל ארצו, ואחר כך בחודש השלישי. איך זה עובד? כולם יודעים מה יקרה, מי מוכן לוותר על מעמד כזה? אמר שלמה, לב יודע מרת נפשו, ולפי כך בשמחתו לא יתערב זר. אמר הקדוש ברוך הוא, ישראל היו משובדים בטית ולבינים במצרים, ויתרו יושב, ישב בתור ביתו השקט ובטח. הוא בא לראות בשמחה תורה עם בניי, להביא גם בשלום משוות חודנו. ואחר כך בחודש השלישי. למה כן? דרש משה מקל וחומר. מה מצווה אחת כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן מצוות הפסח, אמר כל בן נחר לא יאכל בו. עכשיו כשהוא בא ליתן את התורה לישראל, יהיה יתרו כאן ויראה אותה, להביא גם בשלום משוות חודנו. בשביל מתן תורה צריכים לשלם. דברה מפורשת בשבת. כשמלאכים ביקשו את התורה, אמר להם משה, רגע אחד, מה כתוב בתורה? שרציתי לרדת מצרים. במצרים ירדתם, לפרעון השתעבדתם, תורה למה לכם? אז כמובן אפשר אלף קושיות לשאול לדבר הזה. זה התורה של מלאכים? אבל כאן אמרו חז"ל, צריך להתייגע, צריך לשלם. מי שסחב טיט ולבנים, מי שיש לו מרת נפשו, אז הוא בשמחתו לא יתערב זר. לא רוצה שיהיה לפה זר. גם אם הוא פיוסוף גדול כמו יתרו. חסר ליתרו התנאי של קבלת התורה. המאמרים שראינו במדרש הגדול אמרו מצד אחד. ראינו את שבע שמות של יתרו. ראינו סתום כמו יתרו, סתום כמו פוטיאל, סתום כמו ראואל, עם כל החשבונות הללו. ואנחנו מבינים שיש פה משהו. אבל דבר אחד, טיט ולבנים הוא לא סחב. בנק אם הוא לא קיבל מהקלגסים המצויים. אז איך הוא יקבל תורה? זה מה שכתוב בגרל, הפסוק הזה. לב יודע מרת נפשו, העניין שלעתיד לבוא יבואו כל האיברים אל הלב ויאמרו, לא כולנו בני איש אחד אנחנו, ולמה שמחתך יותר משלנו? שומעים מיד פה את המשל של הכוזרי על ישראל באומות כבלב באיברים. ויאמר הלב, הלא בצרת אותו אדם שאני חליתי, מי מכם היה מצער עם מי כמותי? הרי כל האיברים מתנקזים בלב, ואם היה כאב הזה, אז הכאב הגיע ללב, ולכן גם בשמחתו אני שמח יותר מכל האיברים. ולב, והוא לב יודע מרת נפשו, ולכן גם בשמחתו לא יתערב זר. וכן בתורה, אל יאמר אדם הלא אנוכי, יגעתי ונצטרתי עליה, ואיך אלמד עם אדם אשר לא יגע ולא טרח ויודע גם הוא זאת ההלכה, ונראה כולם שווים בשכר. חברות המשיעור א' נותנים לי, אחד שלא ידע להסתדר עם הראשים, מה תוספות, נותנים זה, אני אברך, אני חשוב, אני שיעורי, אני עושה חבורס, אני כותב שיעורים, אני אלמד עם קטן כזה, לא יגע ולא יגע מידע, ומי יהיה כולן שווים בשכר? אל יאמר האדם כן, כי כשם שבצרתו ובהגיעתו הוא לבדו, כן תהיה שמחתו כאשר יקבל שכר טוב ועמלו לבדו ולא יתערב זר. יש בחינה שאתה צריך לתת לאחר, אבל אף על פי כן, מה שאתה התייגעת, מה שאתה השגת, זה יישאר לך לבדך. לב יודע מרת נפשו. היפוך האותיות של מרת נפשו, זה רמת נפשו. אדם יודע לעמוד לכמה הנפש שלו יכולה להתרומם, וכמה הנפש שלו ממורמרת, וכמה מר לה מזמן שהיא נאבקת על ההישגים האלה. ההישגים האלה, כשאתה משיג אותם, אל תהיה אינך צרה, שאתם גם אחרים, ואל תחשוב שזה יגיע לך איזה מין ירידה במדרגה. כי בשמחתו האמיתית לא יתערב זר, גם אם אתה צריך להתייגע. ההגיעה הזאת מעמידה אותנו על סוד נפלא מאוד. הגמרא בזבחים, נדמה לי קופיוזיין, קופיוטחת, דנה בסוגיה מתי בא יתרו, לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. לפי המן דאמר, שיתרו בא אחר מתן תורה, יש פה תופעה נוראית. אנחנו מקובלים שכל הנשמות היו בהר סיני. פלויני גדול אמר שהוא זוכר גם כן איזה נשמה עמדה על ידו בקבלת התורה. בסדר? הוא יודע את החלק שלו, יודע את החלק של הנשמה אחרת, יודע מאיפה הוא קיבל. אבל בפשטות, כל היהודים, בני יהודים, שחיו באותו תקופה, היו בהר סיני. שני יהודים בנף של יהודי לא היו במתן תורה. זה הגמרא. לפי המנדה אמר שמשה הגיע, שיתרו הגיע אחר מתן תורה, זאת אומרת שני בנף של משה לא היו במתן תורה. דיברו. משה רבינו לפי אותו מנדה אמר, למה הוא לא שולח להתרומר? תעשה טובה, תביא את החבר'ה, תלמיד תירה. נותנים תורה והילדים שלי לא יהיו נוכחים באותו דבר. כמה זה במדיין? עד הר סיני, תביא אותם על חמור כזה, על חמור אחר, אבל תביא אותם שיקבלו תורה. לא יכול להיות למשה. יכול להיות משה לבית. אבל משה ידע. בשביל מתן תורה צריכים לשלב. בזמן שילדים יהודים סחבו טיפ במצרים, בני לוי לא סחבו, אז קיבלו זבנקים, אז הם ראו יהודים אחרים סובלים. אתה, אליעזר וגרשום, אתם שיחקתם בג'ולות אצל סבא. אתם שיחקתם סטנדאט שם, אתם רצתם לישון עם החברה המדיינים האלה, עשיתם חיים שם. אפילו לא ראיתם יהודי חוטף מכות. כלום למצרים ירדתם, כלום לפרעון השתעבדתם. איך תקבלו תורה? לא התייגעתם. נורא. מה שאמרו על יתרו, לא יאמר על בני משה, שהם, כך כתוב בחזקוני, שנמצא לפי זה שהם לא יהיו מתן תורה. מה שאמרו פה בשמחתו לא התערב זר, נועז מאוד. בשביל חוויה של מתן תורה צריכים לסבול. צריכים לסבול קושי של התוספות, צריכים לסבול קושי שקשה לך להתרכז, כל הקשיים הללו שאדם מתייגע. הבאתי כבר כמה פעמים לסיפור, עוד פעם מספר אותו. אותו ראשי וגדול שמרביץ הרבה תורה בארץ ישראל, למד בישיבת הכותל לפני 27 שנים. ושאלו אותו פעם, איך אתה כל כך מבין את זה? אז הוא אומר, אתה בכית כמוני שלא הבנתי את התוספות בלילה. אני בכיתי עד שהבנתי אותו. התייגע? התייגע במתן תורה. אז יש לו? זה רב יודע מרת נפשו. התייגע. לעמול.